שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נעסוק בספר אורות של רבינו אור ישראל וקדושו, מורנו ומאורנו הרב קוק, זכר צדיק וברכה זכותו גן עלינו אמן. ואם זיכרוני איננו מטעני, הגענו בשיעור הקודם לעמוד קמ"ח, נכון? כן? וואי, איזה יופי שכיוונו. קמ"ח, פרק ד' של אורות ישראל, העוסק באהבת ישראל, פסקה א'. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. קים, מה זה קים במילה אחת? טעות דפוס. להגיד כי, רווח, אם. נכון? כי אם, מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ועונקים, מלשד טל אור, תורת חסד. ברור שזה לא פורמליסטי, כלומר, ברור שצריך קודם כל לקבל הערה של תורת חסד, כלומר, תורה מכוונת אל החסד, ומתוך, שזה תורת הסוד, ומתוך כך, אתה ניגש אל הנושא הזה כנושא מקצועי. יש בכלל שאלה. מה זה, ותורת חסד על לשונה, אומרת הגמרא, וכי יש תורה שהיא של חסד ותורה שאינה של חסד. מה הפירוש וכי יש תורה של חסד? פשוט מאוד. ויש בתורה הרבה דברים שמורים על חסד. יש הרבה דברים שמורים על דין. אז מה ראית לומר שהעיקר זה החסד ולא הדין? אולי הפוך, אולי העיקר זה הדין והחסד תפל לו. לומר, למשל, התורה אמרה שמי שעושה מצווה מקבל שכר, מי שעושה עבירה מקבל עונש. אז נוכל להגיד שלפי התורה זה בכלל לא משנה אם עשית עבירה או מצווה. מה שחשוב זה שהצדק יעשה, ואלה שעשו טוב יקבלו טוב, ואלה שעשו רע יקבלו רע. אלה שעשו רע מקבלים רע, הקדוש ברוך הוא מרוצה. לא צריך יותר מזה. או שמה נאמר? לא. המטרה הכללית של התורה, גם בעונשיה וגם כשיש מידת הדין המתוחה, כל זה מכוון אל החסד. וזה מה שאומר הנביא יחזקאל. לך אמור להם חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה. מה זה אם אחפוץ במות רשע? איזה אבא מינה הייתה? אבא מינה הייתה של הקדוש ברוך הוא לא אכפת. מי שרשע נשרף, מגיע לו. מי שצדיק מקבל שכר, מגיע לו. אבל זה לא האמת. האמת היא, אם מחפוץ במות רשע. הוא לא רוצה שהרשע ימות. ולכן ממציא לו דרכים לתקן את עצמו. שובו מדרכיו. עד כאן ברור? טוב. אז זה מה שאומר כאן, תורת חסד. כן, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה רגישית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה, לחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. אהבת ישראל, ב', אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. כלומר, שימו לב, אם כן, שזה לא תולדה של הרגשיות המשפחתית. אני נולדתי עם בן יהודים, אז אני אוהב יהודים. שזה אגב דבר קשר, זה בסדר, אבל זה לא הנקודה שאנחנו מדברים עליה כאן. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. כלומר, ריבונו של עולם, כביכול היה זקוק לנקודת משען בהיסטוריה, נקודה יציבה, שאליה אפשר לחזור תמיד. אז זה כנסת ישראל.
זה דומה קצת, זה למעשה, זה הקטע החסידי פה, או של הגר"א, של הנקודה הפנימית
וכל זה? החסידי של הגר"א.
החסידי או של הגר"א, מה? החסידי או של הגר"א, הרי ליבסטיין שזה מהגר"א וכל
זה. מה יש בגר"א?
שדיברו על הנקודה הפנימית
שמתעלה
מעל
מצוות או עבירות. איפה זה בגרא?
בקדום אנחנו נשכח.
מה
עם אדירים? משהו
כזה,
כן, אחד הספרים
הכי אפשריים. כן, מה עם אדירים? או ב... איך קוראים לזה? שיח יצחק.
לא, שיח יצחק זה של הרב של חבר.
נכון.
של הרב שלו.
של הרב,
של הרב.
אהה.
רז אני מלוא אותה בעיקר.
רזה במינותה. טוב, מה אתה אומר? לא יודע.
הרב משה עמוני כותב איזה פירוש עכשיו.
מי כותב?
הרב משה עמוני.
אה, כן? טוב, נו, אשרנו שיש דברים כאלה. תביא, תביא, תביא. טוב. לא יודע. לא יודע. פה זה הנושא של הסגולה, אני חושב שזה לא הרב קוק המציא את זה, גם לא הגר"א, זה כבר בכוזרי נמצא. יש טוענים באקדמיה שזה המצאה של רבי יהודה הלוי, אבל קשה לומר, זה ויכוח קדום. שרבין היהדות הנצרות כבר. שאם השם יכול לעזוב את עמו או לא. יש פסוק כזה, כי לא ייטוש השם עמו. אז זה לא מהגר"א. נכון? כן. איפה הוא יודע את זה?
איך הרבה יכולים
לעשות את זה? איפה הרב לקח את זה?
כן.
הלכות תשובה לרמב״ם. ששם הוא אומר, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה עם מעט, מעט, ועם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. ואותו הרמב״ם שמה שמדבר על אהבה אינטלקטואלית, יש לו שמה פסקה שאומר, כיצד היא האהבה הראויה, היא שיואב אדם את השם אהבה עזה, כאדם שמאוהב באישה, שהוא לא יכול לנתק את מחשבתו ממנה. נכון? אז זה גם וגם. ולכן זה תוצאה. הפסקה השנייה שהבאתי היא התוצאה, מה?
הפסקה השנייה של אהבה לאישה היא
תוצאה. נכון, זה כמו תוצאה. זה מתחיל
כל... אני גם לא מבין מה הסברה של כאילו המסברה. למה הרמב״ם
מגיע לזה? הרמב״ם מגיע לזה מסיבה פשוטה. הוא יודע שאהבה רגשית איננה חיבור אל עצם הדבר. כי אם אני, למשל, מתרגש מאישה, למשל, אז זה עדיין לא אומר שאני מכיר את האישיות שלה. וזה מה שנאמר בתנ״ך, והאדם ידע את חווה אשתו. הקשר הרומנטי, האירוטי אפילו, נקרא ידיעה. זאת אומרת שזה מתחיל מידעת. אוקיי? פשוט. דברים פשוטים. טוב. אהבת, לשונות רעות יגידו שזה השפעה אריסטוטלית. אסור להגיד את זה. טוב, אהבת ישראל, אם כן אומר הרב, היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות התעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. כלומר, כשעם ישראל כולו מתנהג בקדושה, בטהרה, לימוד תורה וכו', זה לא כזה מסובך. אבל כשאתה רואה שהאומה נהיית חילונית, ויש ביניהם סוחרי סמים וכדומה, אז כאן צריך להסביר לעומק את האהבה הזאת. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דעת יראו בכל תוקף ועוז. ואז אתה עושה מלחמות, כן? אתה עושה מודעות ברחוב, עושה הפגנות, כל מיני דברים כאלה. להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום ללוהב, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. גם שמה נמצאת הערת השכינה. וממילא זה מחייב אהבת ישראל. גם אם זה לא תמיד בחייב הלכתית, אבל זה בכלל לא משנה. גם למשל, מה זה נפש נסוגה מאוד? המוסרים, המסיתים, הרי כתוב במסית, לא תחמול ולא תכסה עליו. אז לכאורה אסור לחמול על המסית, נכון? אומר הרב קוק במוסר אביך, אומנם אסור לחמול עליו, אבל צריך לאהוב אותו. הבחנה פנימית, כן, בין ערכו העצמי לבין התנהגותו. אז לא כל אחד מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת, אבל היא אמיתית בכל זאת. כן, אז זה מה שהוא אומר כאן, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. אתן לכם דוגמה. יש איזה יהודי שכתב ספר שהפך להיות רב מחר באירופה. אם יהודי כותב ספר שהופך להיות רב מחר באירופה, סימן שהספר הזה מאיזה סוג הוא. לא טוב ליהודים, נכון? שנאת ישראל כבושה. זה שלמה זנד, הוא כתב ספר כיצד הומצא או משהו כזה העם היהודי. כן, לדעתו העם היהודי הוא המצאה, זה לא קיים. והוא מביא לזה הוכחה מוחצת. אתם רוצים לשמוע את ההוכחה של שלמה זנד שהעם היהודי לא קיים? רוצים לשמוע?
אתה לא תקרא?
לא, מה פתאום? למה? לא, אבל השאלה היא ככה. אם... אני בדקתי, כל השולחנות אצלי יציבים, לכן אין שום צורך להוסיף משהו מתחת לרגל, כדי שהוא לא יתנדנד. לכן לא קניתי. אבל אם יזדמן, וזה... טוב, כמה אתה רוצה לתת לי מתנה ליום הולדת? אז יש ב... בכלל, אתה יודע שאומרים שבין תלמידי חכמים שולחים כדברי תורה כמשלוח מנות. אבל זה לא נחשב דברי תורה. טוב, בקיצור, אתם רוצים הוכחה שהעם היהודי לא קיים? הוא כותב שההוכחה שהעם היהודי לא קיים, הוא מביא הוכחות של דור אחרי דור, שהיו הרבה מאוד גרים. אם יש הרבה מאוד גרים, זה סימן שהעם היהודי הוא פיקציה. עכשיו, לפי זה אני לא הבנתי בדיוק מה זה להתגייר. חשבתי שלהתגייר זה להצטרף למשהו. לפי דבריו, המשהו הזה לא קיים. אז איך התגיירו? כן, אז זה בכל זאת איזשהו, אז זה איזשהו קשקוש. אבל הקשקוש הזה, כיוון שהוא אנטי-יהודי, נמכר מאוד. קוראים את זה במיליונים, בשקיקה רבה. מה? כן, כן. כן, כן. עכשיו, מה שקרה לאחרונה, יש בעיה, אבל העם היהודי, יש, כולל גם את שלמה זנד, אז הוא פשוט אמר, הוא הודיע לאחרונה שהוא כבר הפסיק להיות יהודי. עכשיו, אמירה כזאת היא אופיינית ליהודים. זאת אומרת, הרצון לא להיות יהודי הוא רצון יהודי. וזה רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. לכן אומר הרב בצדק, כן? להבחין, כן, אני קורא כאן בעמוד קוף ממחת למטה, שאם כל זה כוח ישראל גדול ועצום ללואב, הוא להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בנסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. כן, בבקשה.
כמה אהבת ישראל כזאת באמת אהבה של האדם שעומד מולי, ולא רק הצד הפנימי שאולי הוא בכלל לא...
זה שם אתה רואה אותו. יש כאלה שרואים את הצד הפנימי.
כן, אבל גם הוא לא רואה את זה. זאת אומרת, אותו אדם ש...
זה שהוא לא רואה, זה לא משנה. נגיד, יש אדם שחושב שהוא ג'ירפה. הוא לא מפסיק להיות אדם בגלל זה. למרות שהוא מותח את הצוואר כדי לאכול את העלים הגבוהים. כן? אבל הוא עדיין אדם. שחושב שהוא ג'ירפה. כן. או ג'ירף, תלוי, אם זה זכר או נקבה, זה לא משנה הרבה. כן? העיקר שהוא חושב שהוא מאמין הזה של החיה עם הצוואר הארוך. כן? למשל, זה כמו ש... למשל, היה יהודי אחד מאוד אנטישמי, קראו לו ברוך ספינוזה. בספר שלו, המאמר התיאולוגי-מדיני, טרקטטוס תיאולוגיקו-פוליטיקוס, אז הוא כותב הרבה דברים. בין היתר הוא כותב שמלך ספרד, פרדיננד, היה מלך גדול. מה הוא הבין? הוא הבין כיצד צריך לנהל את הממלכה. והוא הבין בגאונותו שצריך להוציא את היהודים מספרד. זה אגב כולל את ההורים של ברוך ספינוזה. זאת אומרת, הוא אומר, כל הכבוד לו שהוא אמר שאני לא קיים, או שהוא לא רוצה שאני אהיה קיים. היה גם יהודי אחד כזה, קארל פופר. קרל פופר, אחד מגדולי הפילוסופיה של המדע במאה ה-20. ההורים שלו התנצרו לנצרות הפרוטסטנטית כדי לא להיות קורבנות האנטישמיות. וקרל פופר אומר שצדקו ההורים שלו שעשו כן. הבעיה היא שתמיד האנשים האלה שלא רוצים להיות יהודים, הם יהודים. כן? היה... מה? קרל מרקס, כן? שנה את יהדותו. כן? הוא הסביר בדברים אנטישמיים מאוד מה זה יהודי. יש גם בן דורנו, יובל נוח הררי, עושה הרבה מאוד רעש בזמן האחרון, כתב הרבה דברים על תולדות ההיסטוריה האנושית. דברים יפים מאוד שמתחילים מהתקופה הפרה-היסטורית וממשיכים עד ימינו, מראה את תולדות האדם. רק יש נושא אחד שהוא לא מזכיר, זה עם היהודי, ושאלו אותו מדוע, והוא אמר בגלל שהיהודים לא השפיעו על ההיסטוריה. זאת אומרת, מה? בודהיסט. בבקשה, האם כל הבודהיסטים חושבים שהיהודים לא השפיעו על ההיסטוריה? מה? כן, הדלאי למה למשל כן חושב, הוא בודהיסט והוא כן חושב שהיהודים השפיעו על ההיסטוריה. כן. אז איפה היינו? כן, אז מה שאומר הרב, זה נמצא גם בנפש נסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים ההולכים כדורנית בזעפה מהגום. כלומר, מדובר סנגוריה אמיתית ולא בסנגוריה טייחנית. כן, יש לה טיוח. כולם בסדר, לכולם יש, בטח יש לך מזוזה בבית או משהו כזה. לא, זה לא ככה. כן, זה סנגוריה אמיתית שמחפשת את הנקודה הישראלית המקורית. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כוח מעורר לחן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. זאת אומרת, הפעולה הזאת איננה פעולה סתמית, לפעולה הזאת של הסנגוריה יש השלכות אחר כך על שינוי האווירה, וזה מייצר את התנאים לתשובה מאהבה של הדור כולו. דוגמה לדבר, הרב קוק עצמו. הוא יצר מסביבו אסכולה. אסכולה המכירה בסגולת ישראל, וזה פועל על המציאות. בעקבות זה, למשל, בעקבות קיומה של האסכולה הזאת, קם מוסד, המרכז ללימודי יהדות בישראל. ואליו באים רבים רבים, במשך שנים, שנה אחרי שנה. יש לזה גם שם קצר יותר, מכון מאיר. כן, טוב. ג' זה הכיוון ההופכי של מה שאמרנו. זה לא סותר, זה פשוט הצד השני. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומומן בך. כלומר, המומים שאנחנו פוגשים באומה הם בחיצוניות ולא בעצמיות. ולכן דווקא הביקורת היותר נוקבת מבררת מי אנחנו באמת. המקור מסכת פסחים. על השיחה שהקדוש ברוך הוא מקיים לעתיד לבוא עם האבות. שהקדוש ברוך הוא הולך לאברהם ואומר לו, בניך חטאו. אומר לו אברהם, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אברהם אבינו אומר את זה. כן? כלומר, עם ישראל חטא, אז צריך להשמידו. ימחו על קדושת שמך. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה כל כך, הולך ליעקב. למה הוא הולך ליעקב ולא ליצחק? יצחק מידת הדין, אז מה? אם אברהם אומר עם אחורה של שמחה, הוא מידת החסד, אז מי ילך ליצחק? אבינו, הולכים ליעקב. מידת הרחמים, אולי ירחם. אומרת הגמרא, למה שיעקב ירחם? כי היה לו צער גידול בנים. אולי הוא מחובר רגשית אל היהודים, יותר מאשר אברהם, שהוא אבא רחוק של האומה. אומר לו, בניך חטאו, אומר לו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבא טעמה ולא בדרדקי עצה. אין טעם בזקנים ואין עצה בילדים. מלא כבר הפסיד אצל אברהם ויעקב, הולך ליצחק. אומר לו יצחק, מה הם חטאו? בוא נבדוק. כמה חייו של אדם? 70 שנה. בוא נוריד 20 שנה שאתה לא דן בבית דין, בדין שלך עד גיל 20. מה נשאר? 50 שנה. חסתי מהזמן, הם ישנים. אז תוריד כבר 25 שנה. אחר כך בוא נראה, נוריד מזה גם הזמן שאדם הולך לבית הכיסא. ועוד כל מיני דברים שם, התעסקויות שונות. אומר, כמה נשאר כבר? כמה שנים מתוך כל ה-70 שנה? בוא ניקח, פלגה דידי, פלגה, פלגה עליי, פלגה עלך. כלומר, חצי עליי, חצי עליך. ואם אינך רוצה, כולו עליי. למה? שאני כבר מלא, הייתי מוכן להקריב את עצמי על גבי המזבח. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את זה, משתכנע, וישראל אומרים, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אבינו. וזה אתה אבינו, יצחק. ואז יצחק אומר, תסתכלו כלפי הקדוש ברוך הוא, גואלנו מעולם שמך. זאת אומרת, שאם עושים חשבון על פי הדין המדוקדק, למרות כל מה שיש לדקדק, בסופו של דבר העצמיות נשארת בתהרתה, ולכן היא מתה גם כלפי חסד. היא מכריעה את הדין לטובה. אז זה מה שאומר כאן הרב, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. זאת אומרת, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. אבל, איננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי. מה זה כולך? אם אני מסוכל על כולך, אז יפה ומום אין בך. למשל, לפעמים יש תמונה, שאם אני מסתכל על פינה אחת בה, הפינה מכוערת. מסתכל על פינה אחרת, גם זה מכוער. אני מסתכל על כללות הפינות כולן, פתאום אני רואה תמונה יפה. כי היופי עולה מן המכלול, ולא מהנקודה הפרטית. לכן זה יהיה נכון לבקר את מומיה. אבל תזכור שכולך יפה. וזה מה שאמר, ועמך כולם, צדיקים, כשהם כולם כאחד, אתה מסתכל ממבט כזה של כולם, אתה רואה צדיקים. אם אתה מסתכל על אדם פרטי, זה יכול להיות צדיק, וזה לא צדיק. בסדר? זאת תהיה ההבחנה.
אז הדור שכולו זכאי, שיש בגמרא, זה אומר שבמכלול כולו זכאי, או שכולם יהיו צדיקים?
לא. כולו זכאי וכולו חייב זה משהו אחר. הרי איך אפשר כולו זכאי? נכון, זה בלתי אפשרי. אלא שיש דור שבו יש קריטריון אחד שקובע מי זכאי ומי חייב. כולו, על פי אותו קריטריון, זכאי או חייב.
ובקריטריון הזה כולם עומדים?
לא. הרי זה מה שאמרו, שאין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי, זה אותו דור. כך מסביר הרב קוק, שהדור הוא כולו חייב וכולו זכאי. הוא כולו חייב מבחינה מסוימת, כולו זכאי מבחינה אחרת. מהו הקריטריון? אהבת ארץ ישראל. זה הכולו זכאי, בדור הגאולה. טוב, עד כאן להיום.